אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
האורח שלנו הוא פרופסור מייקל וולך, מומחה למחלות מדבקות, פרופסור בטכניון וב-UTS, University of Technology, סידני. שלום וברוך הבא ל-SBS.
תודה רבה.
פרופסור וולך, כולנו חוששים מזן הדלטה של נגיף הקורונה, שמתפשט במהירות ברחבי העולם. מהו זן הדלטה?
זן הדלטה בעצם התחיל בהודו כזן חדש שהתפתח כתוצאה מהתפשטות הווירוס מסביב לעולם. מה שקורה בעצם בזמן שאנשים נדבקים בכל מיני מקומות, הווירוס משתנה ועובר מוטציות, והמוטציות עוזר לווירוס כדי ליצור זנים חדשים שיכולים להתרבות יותר מהר ויותר בקלות. וזו תופעה טבעית לכל וירוס. זה לא שזה, הווירוס יש לווירוס הזה איזה מוח או רצון לפגוע באנשים, זה תהליך לגמרי טבעית וברמה המולקולרית. הווירוס בעצם עושה מין fine-tuning לגוף של הבן אדם שפשוט יכול להמשיך להתרבות ולהתקיים, זה פשוט טבעי.
אז מה ההבדל בין זן הדלטה, הווריאנט הדלטה, לבין הזן המקורי שיצא מסין?
אז עם הזמן שהזן שיצא מסין, הוא עבר מוטציות בכל מיני מקומות, ומה שהכי ידועות זה המוטציה הבריטי, ואז המוטציה הדרום אפריקאי בברזיל ובארצות הברית, ואז במקום להגיד שזה זן UK, התחילו לתת להם אותיות יווניות.
שגם לא יאשימו את הבריטים וגם לא יאשימו את ההודים.
זהו, בדיוק, לא רוצים שזה יהיה משהו שיגרום לגזענות. ובאמת, בתחילת הפנדמיק, אנשים לא רצו להתקרב לסינים, וחשבו שהסינים הם המקור של הבעיה. מה שראינו גם שהממשלת אוסטרליה לא רצתה לתת להודים להיכנס למדינה. ומה שקורה בעצם, איפה שהופיע איזשהו זן חדש, מהר מאוד מתפשט, והסיבה זה שכל הזמן יש עלייה ביכולת לעבור מבן אדם אחד, נדבק לעוד אנשים, ואז מה שנקרא אות R, ה-R value, עולה עם הזמן מעל אחד, וכמה שזה עולה מעל אחד, הווירוס מתרבה יותר באוכלוסייה.
מדוע הוא יותר מדבק מהמקורי?
לפי מה שציינתי, השינוי, המוטציות, שנותן לווירוס היכולת להתקשר ולהיכנס לתאי בן אדם, נותן לו את היכולת להתרבות יותר, וזה עוד פעם תופעה שקורה כל הזמן עם וירוסים.
אז זן הדלטה של נגיף הקורונה יותר מסוכן מהזן המקורי?
על זה יש חילוקי דעות. נראה לנו למדענים שזה יכול להיות יותר פתוגני, אבל זה גם יכול להיות קשור לאימונוגנטיקה של אוכלוסיות שונות. יכול להיות במקום אחד, כמו בהודו, זה היה מאוד מאוד אלים. רואים את זה גם עם הרבה פתוגנים, לפעמים לפי האוכלוסייה, המונוגנטיקה של האוכלוסייה, עוד פקטורים לא ידועים, זה יכול להיות פחות או יותר פתוגני. מה שכן, אין ספק שזה מסוכן, כנראה שגם גורם למחלות קשות באנשים יותר צעירים, שזה גם מאוד מפחיד, אבל כרגע חושבים שהחיסונים הקיימים יכולים להגן נגד, לפחות נגד התופעות המאוד קשות וגם נגד מוות, ומקווים שזה ימשיך ככה.
אנו משוחחים עם פרופסור מיכאל וולס, מומחה למחלות מדבקות, פרופסור בטכניון ו-UTS סידני, ואתם מאזינים לרדיו SBS המשדר בעברית ברחבי אוסטרליה עם ניצה לוינסטין. פרופסור וולך, אנחנו הגענו כעת לעניין של החיסונים. האם אנשים שקיבלו חיסון עדיין נדבקים בווריאנט הדלטה?
זהו, החיסון לא מונע ב-100% הדבקה. מה שכן, כמות הווירוס באנשים מחוסנים הרבה פחות, והיכולת להעביר את הווירוס מאחד לשני זה קורה הרבה פחות, וזה ממש נדיר. אני עכשיו נמצא בארץ, איפה שרוב האנשים בארץ או מחוסנים או עברו הדבקה. המספר החולים בבתי חולים במצב שיש הרבה הדבקה, ואתמול היו כמעט 1,500 מקרים, מאוד נמוך. לפי זה חושבים ש נכון, הווירוס יכול להמשיך להתרבות באוכלוסייה, גם מחוסנת, אבל לפחות הצד של הפתוגניות ולגרום לאנשים להיות מאוד חולים, הרבה פחות בעייתי באוכלוסייה מחוסנת. אז כדאי להתחסן.
האם אלה שקיבלו שתי מנות חיסון, אני מדברת על אסטרזניקה, וגם קודם נתחיל עם אסטרזניקה, כי רוב האוכלוסייה באוסטרליה הבוגרת קיבלה את אסטרזניקה. מי שקיבל את אסטרזניקה ורוצה לקבל בוסטר, חיסון שלישי, האם הוא יכול לקבל פייזר, או הוא חייב לקבל חיסון שלישי של אסטרזניקה?
כל העניין של לערבב חיסונים, גם יש על זה חילוקי דעות. מודרנה ופייזר משתמשים במסנג'ר RNA, שזה מאוד שונה למה שמשתמשים באסטרזניקה. אני מניח, ואני גם חושב, מה שצריך לדעת ולעשות בעתיד, זה אחרי חיסון לבדוק רמת הנוגדנים בדם. יכול להיות שאם נותנים בוסט עם פייזר למי שקיבל אסטרזניקה, זה לא ייתן את אותו אפקט כמו לעשות בוסט עם אסטרזניקה. וגם ההפך, למי שקיבל פייזר, עדיף כרגע לעשות בוסט עם אותו סוג של חיסון. מה שכן אפשר לעשות, בוסט של פייזר מודרנה ומודרנה עם פייזר, זה כנראה, בשבילי לפחות זה הגיוני שזה כן יעבוד בגלל שניהם, הבסיס שלהם זה שימוש של מסנג'ר RNA ולא של חלבון. מה שקורה עם אסטרזניקה זה הבעיה של באנשים צעירים, יש את החשש שזה יכול לגרום לתופעות לוואי, וממשלת אוסטרליה עכשיו הולכים לנסות להביא כמה שיותר חיסונים מפייזר ומודרנה ועוד חברות. אם אפשר להגיד שלערבב חיסונים זה טוב, יש גם ספקות, אבל יכול להיות בעתיד, אם ייתנו לאנשים למדוד כמות הנוגדנים, אפשר להחליט מה כן אפשר להרבב ומה שאי אפשר להרבב. אני לא הייתי עושה את זה בלי לבדוק את זה, נגיד ככה.
אז אנשים שקיבלו כאן אסטרזניקה וחוששים מכל מיני, כמו שאנחנו רואים, יש וריאנט דלטה, אולי זה יתפתח לזן אחר אפילו. אתה לא מייעץ להם לקבל, למעשה מה שאומרים באוסטרליה, שעד אוקטובר, נובמבר לא יהיה לנו את אסטרזניקה, יהיה לנו כן. רק את פייזר או כן. מודרנה. אז כן. מה האנשים שקיבלו את שני החיסונים של אסטרזניקה אמורים לעשות?
מה שאני חושב יקרה בעתיד הלא רחוק, קודם כל שפייזר ומודרנה ואולי אסטרזניקה ישנו קצת את התרכיב כדי שזה יתאים לווריאנטים החדשים. פייזר בעצמה מוצאים לפתח תרכיב שיש בתוכו את הזן ההודי והזן אפסילון, שגם חשוב שיהיה כיסוי לכל הזנים. אני מניח בתוך חצי שנה או משהו כזה, אפילו בארץ, ייתנו בוסט שלישית, אפילו אז אולי עם הזנים החדשים. מה עושים אנשים שקיבלו אסטרזניקה? עוד פעם, אני הייתי מחכה קצת לשמוע מהממשלה כמובן את מה הפוליסה על זה, מה התוצאות עם פייזר שהשתמשו בזנים החדשים, ויכול להיות כל העולם בסופו של דבר יעבור לזנים חדשים, וזה יהיה דומה לשפעת. ובעצם מה שעושים עם שפעת, כל שנה מקבלים חיסון נגד זן חדש. וזה נקרא seasonal flu, ומניחים, חלק של המומחים שאני מכיר חושבים שאנחנו נכנסים לתקופה שיהיה seasonal COVID. וכל שנה יצטרכו לעשות adjustment, fine tuning, של הזן הנפוץ, כדי לקבל את האפקט הכי גדול שאפשר.
ומה עם חיסון ילדים?
אז כרגע בארץ, עוד פעם אני כל הזמן, כאן זה בעצם המקום הראשון בעולם, בכנת שימוש של חיסונים. עכשיו מחסנים עד גיל 12, עם הכוונה לועדת לגיל 5, לא בתוך כמה חודשים. כרגע מה שאני יודע, לפי התוצאות בארץ, אין כל כך בעיה לחסן ילדים, אני יודע שהורים יש פחד מזה, אבל אני חושב כמו שהתחלנו לחסן מבוגרים והיה פחד, אני חושב הפחד הזה תיועד עם הזמן. נכון, יש תופעות לוואי של כל חיסון, אבל צריך לקחת הכל בפרופורציה. אם אנחנו לא נחסן את הילדים, לא נצא מהפנדמיק. אנחנו חייבים כמה שיותר לחסן ילדים בסופו של דבר. אפילו הנכד עכשיו שלי היה בכיתה עם ילדים, בערך 20-30 ילדים בכיתה, הייתה הדבקה, ובתוך 20-30 נדבקו 9 ילדים בגיל 8. אז אין שום ספק שהווירוס יכול להסתובב בין הילדים והם יביאו את זה הביתה למבוגרים, וגם יכול להתחיל מצב שגם יגרום לבעיות בילדים. כנראה שזה העתיד שגם נחסן ילדים, כדי שעד 80-90% מהאוכלוסייה תהיו מחוסנים.
פרופסור וואלך, שאלת השאלות, מתי נראה לך שהעולם יחזור לנורמליות במרכאות?
אני חושב העולם אף פעם לחזור לנורמליות, אם יש דבר כזה, במיוחד שאני נמצא בארץ. מה שכן, אני חושב, אנחנו עוברים תהליך של אדפטציה לווירוס. עשינו את אותו דבר עם שפעת. היה פנדמיק עם שפעת מדי כל עשור או יותר, ואז עם הזמן מתרגלים למצב הזה. העולם הוא לא פרפקט. אנשים מתים במיוחד שיש להם עוד מחלות. מה שאנחנו צריכים לעשות זה להבין שקודם כל היה נס שיצא חיסון מפייזר ומודרנה בתוך שנה שהיא מאוד יעילה. וצריך להיות שמח שקיים הדבר הזה. בעבר זה היה לוקח מינימום של 5 שנים להגיע לחיסון שאפשר להביא לאנשים. אז אני הייתי מסתכל על הצד הטוב, שהדבר הזה קרה בשנה ובתקופה שהמדענים כמו אני והמון אחרים יכולים לעשות משהו וללחם נגד זה. מה שהאוכלוסייה צריכה לעשות עכשיו זה לא להיבהל, לא להיכנס לפאניקה, לנצל את הקיים, לשמור כל הזמן על מה שהממשלה אומרים, כדי לשמור על מרחק, לבוש מסכות, ולעשות כל מה שאפשר לעשות, למנוע את ההתפשטות של הווירוס. יכול להיות שזה דבר שימשיך המון שנים, וכמו עם שפעת, אנחנו פשוט צריכים להתרגל לזה, ולחשוב שזה חלק של מה שנורמלי. הווירוסים האלה קיימים בעולם 1,000 שנים, מיליוני שנים, זה חלק של הטבע ואין מה לעשות. ואני חושב עוד לקח ללמוד, כולנו צריכים לשמור על הבריאות. וכן להתחסן, אז יש תקווה שאנחנו נצא מזה הרבה יותר טוב. באוסטרליה במיוחד שמתו מעט מאוד אנשים ביחס למה שקרה בארץ ובאירופה, צריך גם להיות שמח שאוסטרליה במצב כל כך טוב. ועכשיו זה עניין של לעבור אדפטציה ולהתחיל להתחסן.
פרופסור מיכאל וולך, מומחה למחלות מדבקות, פרופסור בטכניון וב-UTS, University of Technology, סידני. רב תודות.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.